עסקנו עד כה במסגרת העיון במצוות קריאת שמע בשלושה הנושאים המרכזיים והחשובים ביותר, ואלו הם ייחוד השם, אהבתו ותלמודו. עסקנו ברחבה במצוות ייחוד השם, במצוות אהבת השם, במצוות תלמוד תורה, ובעצם אנחנו כרגע סיימנו פרק משמעותי במבט על מצוות קריאת שמע. אבל כרגע אנחנו הולכים לעשות איזשהו מעבר לפרק אחר במצוות קריאת שמע, שאני קורא לו בשפתי, ומיד נסביר את המשפט שאני הולך להגיד כרגע. המגמה שלנו כרגע היא לעבור, אם תרצו, מספר המדע לספר האהבה. כידוע לכם, שני הספרים הראשונים של הרמב״ם ביד החזקה הם מדע ואהבה. וכרגע אנחנו הולכים לעבור מן המדע אל האהבה. כדי להסביר את זה, כמובן צריך להבין מהו מדע ומהי אהבה ומהו המעבר בין מדע לבין אהבה. אני קודם כל נצייר ציור שאני חושב שעשינו אותו כבר בעבר, אבל לא בטוח. אם לא, תגידו לי שלא, אבל לא משנה. העיקר שנעשה אותו עכשיו. בסדר? שנותן לנו את המבט על קריאת שמע כולה, ואז נראה איפה אנחנו הולכים להתמקד עכשיו. אם אני מדבר על קריאת שמע כולה, ואני אסתכל על המכלול, אתם זוכרים שדיברנו על זה שהפתיחה היא בייחוד השם, והסיום היא בייחוד השם. כן? כאן זה שמע ישראל, נכון? וכאן זה אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. כאן זה אמונה בקדוש ברוך הוא כבורא עולם, וכאן אמונה בקדוש ברוך הוא כמשגיח מנהל יציאת מצרים, שם בא לידי ביטוי בצורה העוצמתית ביותר, כן? של שמור מגזון, חיל חז ופלל, שכולם יודעים שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם, כן? אני השם בקרב הארץ, אין כמוני בכל הארץ, וכו' וכו'. כן, כמובן. אז זו המסגרת של קריאת שמע. המסגרת של קריאת שמע היא מסגרת של קבלת מלכות שמיים. לכן עיקרה של מצוות קריאת שמע היא בעצם קבלת מלכות שמיים. קבלת מלכות שמיים הזאת, כאן, בתוך המסגרת הזאת, אנחנו דיברנו על, כשנכנסים פנימה, אז דיברנו על ייחוד, כן, אהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי. נכון? ועל זה דיברנו בהרחבה, על כל אחד מהנושאים האלה הקדשנו להם כמה שבועות כדי שנבין אותם לעומקה. כל זה אני אומר, כל מה שיש לכם כרגע על הלוח הוא ספר המדע. תכף נסביר למה זה ספר המדע ומהו ספר המדע. אבל מכאן, מה שנותר לנו עכשיו הוא בעצם מין, אם תרצו, עוד. יש לנו פה סנדוויץ' גדול של ייחוד השם וייחוד השם, כשבתווך כל התכנים, כי כל התכנים האלה הם משרתים את ייחודו של הקדוש ברוך הוא, את אהבתנו אליו בהיותו הבורא ובהיותו המשגיח, ואת קרבתנו אליו ואת דבקותנו בו באמצעות התורה וכו' וכו'. כן? זו כל המעטפת. אבל עכשיו יש לנו עוד איזה מין מעטפת נוספת שאני הולך ליצור אותה, והיא המעטפת שאנחנו הולכים להיכנס אליה עכשיו. ובמעטפת הזאת מעטפת נקראת מערכת המצוות. כן? ובתוך מערכת המצוות יש לנו את תפילין ומזוזה בפרשה הראשונה, וכשרתם לאות על ידיך והיו לטלפות עליך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, ויש לנו את ציצית בפרשה השלישית, נכון? דבר בני ישראל אומרים, עשו להם ציצית על כנפי בגדים דורותם, ובתווך יש לנו בים שמוע תשמעו אל כל מצוותיי, כלל המצוות. בסדר? זאת אומרת, כשאני בא למחלק את המצוות, אז יש לנו תפילין ומזוזה מצד אחד, ציצית מצד שני, ובתווך את מכלול המצוות כולה. בסדר? עכשיו, אנחנו הולכים עכשיו להיכנס לתוך הקבוצה הזאת, שאני קורא לה אהבה, ולזה אני קורא מדע. בסדר? בואו נבין את הדברים. מה?
לעבודה
זרה, אני לא נכנס לכל הפרטים. יש הרבה דברים באמצע, כן? אם תיכנס ליתר דיוק באמצע, יש לך גם תפילין באמצע עוד פעם, יש לך מזוזות עוד פעם באמצע, כן? אני מסתכל עכשיו על המכלול, והמכלול, פרשה שנייה עוסקת בעול מצוות, כן? זאת פרשה שנייה. פרשה שלישית נקראת פרשה ציסית, כן? פרשה שנייה נקראת פרשת עול מצוות. בתוך עול מצוות כמובן קיימת כל המצוות, אבל אני מתבונן כרגע בזה שבפרשה הראשונה יש לנו שתי מצוות מסוימות מאוד ולא כל המצוות, בפרשה השלישית יש לנו מצווה אחת מסוימת מאוד ולא כל המצוות, ובתווך יש לנו והיה עם שמות שמו אל כל מצוותיו, שם הכל קיים, שם הכל נמצא. זה
מודגש ששמרו לכם בין
נפטר, אני אמרתי שזה לא מודגש. אותו, אמרתי, אם אתה הולך למודגשים, שם מודגשים, מודגשים, מודגשות כל המצוות, מודגשת גם איסור עבודה זרה, מודגשת עבודת השם, מודגש תפילין, מודגש מזוזה, מודגש הרבה דברים. בסדר? אני יודע את זה. כן. כמובן אתה לא צודק, כי בעצמך אתה אומר והיה עם שמוע תשמעו אל כל מצוותיי אשר הולכים לצוותך היום לאהבה. זאת אומרת המקסימום שאני מוכן להסכים איתך, אני מוכן להסכים איתך לדבר אחר, שכל המצוות אמורות להוביל לאהבת השם. זה כן, זה אני מסכים. בסדר? אוקיי, עכשיו אני רוצה להבהיר את הדברים האלה. קודם כל, שני הספרים הראשונים של הרמב״ם הם שני הספרים היחידים שלכאורה הם לא מסמלים בתוך שם הספר את הנושא שבו אנחנו עוסקים. הם שמות כלליים יותר, בניגוד למשל לספר זמנים. אז כל אחד יודע שאם אני רוצה לדעת משהו על הלכות פורים, אני אפתח ספר זמנים, אני מקווה שכולם יודעים. ואם אני רוצה לדעת משהו על ענייני קידושין, אז איזה ספר נפתח ברמב״ם?
נשים.
ספר נשים כמובן, וזה גם מתבקש, נכון? ואם אני רוצה לדעת משהו על הלכות מכירה, אז אני אפתח את ספר קניין, נכון? ואם אני רוצה לדעת על הלכות סנהדרין או הלכות עדות, אז גם כן אנחנו יודעים מה נפתח, נכון? כי יש ספרים ייעודיים לכל תחום, ענייני קורבנות, אז נמצא.
ספר קדושה, כאילו נקרא
על שם
פרשת קדושים
שבתוכה מופיעים. אוקיי, בסדר, ספר, נכון, נכון, בסדר, אוקיי. גם זה נכון מאוד, קדושה קשורה לזה, בתוך קדושה, טוב, לא ניכנס, אני לא אכנס עכשיו בכל הספרים, בקדושה יש הרבה דברים מעניינים, אבל אתה כבר רמזת על הדברים החשובים, אז נסתפק בהם כרגע. ספר מדע ואהבה, בעיניי, הם שני הספרים שעוסקים בשורשים, ביסודות. מה הם קבצי ההלכות בתוך ספר המדע? קבצי ההלכות שהרמב״ם מכניס אל תוך ספר המדע. הלכות יסודי התורה והלכות עבודה זרה, כן? אם בהלכות יסודי התורה, עכשיו אנחנו פוגשים את יסוד היסודות ועמוד החומות לידע שיש שם מצוי וכו', להאמין אמונה בקדוש ברוך הוא, אנוכי, כן? אנוכי השם אלוקיך, בסדר? הרי שבהלכות עבודה זרה כמובן עוסקים בה דיבר השני של לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זאת אומרת, בספר המדע אנחנו עוסקים בגדול בקדוש ברוך הוא עצמו. כן? ובמקומו של האדם, בעולמו של הקדוש ברוך הוא. בתוך ספר המדע יש לנו, כמו שאמרתי, יסודי התורה, עבודה זרה, הלכות דעות, הלכות תלמוד תורה, והלכות
שוב.
תשובה. ברור לכולנו הקשר של כולם, חוץ מאולי הלכות תשובה שקצת לא כל כך ברור לנו מה הם עושים בתוך ספר המדע דווקא, כן? בעצם ספר המדע הוא הספר של עוסק בשורשי הפילוסופיה של הקיום האנושי בעולמו של הקדוש ברוך הוא. לכן מדברים על עולמו של הקדוש ברוך הוא, מדברים על הבריאה, מדברים על הקדוש ברוך הוא. בספר המדע אנחנו פוגשים את מצוות ייחוד השם, את מצוות אהבת השם בתוך הלכות יסודי התורה, את מצוות תלמוד תורה, כמובן בהלכות תלמוד תורה, כן? אלה הדברים המרכזיים שנוגעים לשורש של מגדיר את מקומו של האדם ועולמו של הקדוש ברוך הוא. זהו ביסודו ספר המדע. הלכות תשובה, אז הרבה פעמים טועים כשלא מבינים את מושג התשובה, ואז לא מבינים למה הלכות תשובה צריכות להיות כאן. הלכות תשובה נמצאים בתוך ספר המדע בגלל שהתשובה אדם לא רק שב מן החטא. התשובה מן החטא היא המעשה הטכני. עיקר מהלך התשובה מהו? שובה ישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. שובו אליי ואשובה עליכם. בסדר? התשובה היא תשובה של האדם אל השם, אל המפגש עם השם. אדם חוטא, כמו שהרמב״ם מדגיש פעמים רבות בתוך הלכות תשובה, אדם חוטא אמש היה זה סנוי, משוקץ, מרוחק, והיום הוא אהוב, אוהב, רע, ידיד וכו'. כן? המושג התשובה היא מושג שבו אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא ודבק בו מחדש. ואני מזכיר לכם שכשעסקנו במצוות אהבת השם, אז הקטעים המשמעותיים ביותר על עוצמת האהבה ועל מהות אהבת השם, אותם קראנו מתוך הפרק האחרון בהלכות תשובה. לא יאהב האדם את הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעהו, עם מעט מעט, עם הרבה הרבה. זוכרים את הביטויים האלה, כן? ועל חולי אהבה שאדם ישגה באהבתו תמיד וכו'. כל זה מתוך הרמב"ם בהלכות תשובה, שיהיה ברור. כי הלכות תשובה באות להשיב את האדם להשם. נכון שיש בהם גם תיקון החטא הספציפי, אדם אכל דבר אסור, או עשה מעשה אסור, או חילל שבת, או עשה... יש גם תיקון המקומי, אבל לא התיקון המקומי עומד. החטא פוגם בקשר, עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם, והתשובה באה בדיוק לחבר ולסלק את החיץ הזה שנוצר בעקבות החטא. ולדבק את האדם עם הקדוש ברוך הוא. זהו אם כן ספר המדע. אבל אם תרצו, ספר המדע הוא הפילוסופיה של החיים. משמעות, מקומו של האדם, לברר לאדם מהי חובתו בעולמו. שאר הספרים באים בעצם למלא את החובה הזאת. אבל בכל זאת יש הבדל בין המדע, סליחה, בין ספר אהבה לשאר הספרים. בספר אהבה, אדם עוסק, אם תרצו, במימוש של האידאות הגדולות האלה, אבל גם במימוש, הייתי קורא לו, יש מימוש בשורשים ויש מימוש בפרטים. המימוש בפרטים, כן? זה בחיי היומיום של האדם, זה יש לנו אותו במסגרת כל התחומים. יש שבת, ויש נשים, ויש קורבנות, ויש משפטים, ויש קניין. כל התחומים כלולים כל אחד ואחד במקומו. אבל יש משהו שמממש את האהבה או מממש את האידאל הזה בשורשים שלו, והוא אותן מצוות של ספר אהבה. מה כלול בתוך ספר האהבה של הרמב"ם? מה אנחנו יודעים?
שבת,
שבת. שבת זמנים, לא להתבלבל.
תפילה.
בואו נתחיל לפי הסדר, נגיד לכם. קריאת שמע, תפילה, ברכות. בסדר? תהיה אשמה, תפילה, ברכות. מה עוד? ציצית ותפילין. בסדר? ומצוזה כמובן. תביאי, חלק. בתפילין זה סבל תורה, תפילין ומצוזות. ציצית, מצוזה, ותפילין.
מילה.
מילה. יופי, ומילה. זכון, אין יותר? אתה כבר... אני אוהב תוך דבריך שאין יותר. בסדר. אין יותר ממילה. עכשיו, זה מה שקוראים בספר אהבה. אוקיי? עכשיו אני רוצה משהו להגיד לכם על, על ספר אהבה. מה יש לנו בספר אהבה? יש לנו... חדש. טוב, בסדר. בואו, אני מקווה שזה יפריע לנו כמה שפחות. שדל להתרכז פה. ספר אהבה, כן, כולל בתוכו, אם תרצו, את מסכת ברכות על שלושת חלקיה. נכון? קריאת שמע, שלושת הפרקים הראשונים של הברכות, תפילה, שני הפרקים הבאים, וברכות, הלכות ברכות, שזה ארבעת הפרקים הבאים, ביחד תשעה פרקים במסכת ברכות. בוא, נהיה שקט. בסדר? אז קודם כל, אם תרצו, העולם שסובב את האדם של קריאת שמע בוקר בערב, אדם קם, זה הפן הזה של עבודת השם בצד הטהור, כביכול במפגש של האדם עם הקדוש ברוך הוא, כן? במפגש של האדם, שאדם מדבר שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, מקבל על עצמו עול מלכותו יתברך במישור הביצועי בוקר בערב, כן? בשוכבו ובקומו, במסגרת של החיים, ואחר כך כמובן ערב בבוקר בצהריים השיחה בימי שזה התפילה, כן? ואחר כך הברכות. קריאת שמע נמצאת בקצוות של היום, תפילה נמצאת במרכזי היום, ערב בבוקר בצהריים, כן? וברכות מפוזרות לאורך כל היום. חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. זאת אומרת, החוויה הקיומית של האדם מישראל היא מפגש מתמיד עם הקדוש ברוך הוא. נכון? ובנוסף לשלישייה הזאת, בתוך הלכות, בתוך ספר אהבה, יש לנו עוד שלישייה. ביתר דיוק, רביעייה. תפילין, מזוזה, ציצית ומילה. נכון? על זה יש מדרש. אני רוצה להביא בפניכם את המדרש. נדמה לי, אם אני זוכר נכון, אני אצטט אותו מתוך זיכרון, אז זה... אומר המדרש כך. כל מי... רגע, יש לנו פה מדרש שראיתי פה, אז אני עכשיו מצטט בזיכרון, מצטט מבפנים. במסכת מנחות. כך כתוב במסכת מנחות. בדף מ"ג עמוד ב', מסכת מנחות, דף מ"ג עמוד ב', כתוב כך: תנו רבנן, חביבין ישראל שסיבבן הקדוש ברוך הוא במצוות, תפילין בראשיהן ותפילין בזרועותיהן וציצית בבגדיהן ומזוזה לפתחיהן, ועליהן אמר דוד: שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך. שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך. מה הם אותם שבע? תפילין, ציצית, מזוזה,
מילה.
עוד לא, מילה לא הוזכרה. אז כמובן הכוונה לשבע זה תפילין של ראש ארבע, ועוד תפילין של יד אחד זה חמש, ועוד מזוזה זה שש, ועוד ציצית זה שבע. כמובן זה השבע, שבע. זהו שאמר דוד, שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך. ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו ערום, אמר: אוי לי שאמות בלא ערום בלא מצווה. וכיוון שנסתכל נזכר במילה שבבשרו, נתיישבה דעתו. לאחר שיצא אמר עליה שירה, שנאמר למנצח על השמינית מזמור לדוד, על מילה שניתנה בשמינית. אם כן, אנחנו רואים פה שהמדרש יוצר קשר של כל אותם הדברים שדיברנו עליהם, תפילין, מזוזה, ציצית ומילה, כמשהו שמסבב את האדם. אם דיברנו על מערכת הברכות, התפילה והברכות, קריאת שמע, תפילה וברכות, שזה מערכת שמסבב את האדם ב... התנהלות היומיומית שלו, זאת אומרת, אדם קם אל קריאת שמע, תפילה וברכות, שזה משהו שעוטף את האדם. כאן אנחנו באים לאיזו עטיפה פנימית יותר, כן? שזה תפילין, מזוזה, משהו שקשור אליו, ביתו של האדם, קודם כל תפילין, ציצית, על גופו של האדם, אותה מזוזה בפתחון של האדם, ואותה מילה, אם תרצו, כל הדברים האלה, תפילה, מזוזה במעטפת היותר חיצונית, תפילין וציצית, מעטפת יותר פנימית, אבל כל זה מבחוץ, כן? ויש רגעים שבהם כל זה לא קיים, נכנסים למרחץ, אז כל זה נשאר בחדר הלבשה, כן? מה נכנס פנימה? המילה נכנסת פנימה. זאת אומרת, אם יש דברים שמבטאים בשורשים את הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא, כן? זה ספר אהבה. ספר אהבה עוסק בשורשים של המימוש של אותם אידיאלים גדולים של ספר המדע. כש... כמובן. כל הדברים האלה, אחר כך יבוא בשאר ספרי הרמב״ם, או שאר מערכת ההלכתית, הוא כמובן היישום ביומיום, כל מיני דברים של אדם עושה א', ב', ג', ד', כל הדברים שאדם עושה כל חייו, אם זה בענייני שבת, או אם זה בענייני נשים, או בענייני מסחר, או בכל תחום שהוא עוסק בו, אז הוא צריך לעשות אותו על פי הכללים, כמו שכתוב בכל אותם ספרים של הרמב״ם. אבל ספר המדע באהבה, מדע עוסק בפילוסופיה, ביסודות, והאהבה עוסק במימוש השורשי העקרוני של אותם דברים, במה שהאדם ומעגל החיים היומיומי השוטף שלו, אותה מעטפת של, שימו לב היטב, של קריאת שמע, תפילה וברכות, זה מעטפת שבעצם אומרת לאדם זו המהות, כן? ואותו דבר גם אותה מערכת של של מצוות שצמודות לאדם, תפילין, ציצית, מזוזה ומילה. אם כן, כאמור, אם עד כה, כשעסקנו בייחוד השם, אהבתו ותלמודו, עסקנו בספר המדע, בשורשים, כרגע אנחנו באים אל מערכת המצוות, אל המישור המעשי והיישומי, אבל גם במישור המעשי והיישומי, כן, אנחנו עוסקים בזה, קריאת שמע מביאה אותנו, מפגישה אותנו עם המישור המעשי והיישומי הזה, באמצעות, אומנם כל המצוות בתווך, אבל היא שמה בפוקוס, שלוש מצוות, שתיים בפרשת קריאת שמע, תפילין ומזוזה, ואחת בפרשת ציצית, בפרשה השלישית, פרשת ציצית, מצוות ציצית. אולי לפני שאני מתחיל, האם יש מישהו מכם שיכול להגיד לי מה בין תפילין ומזוזה מחד לבין ציצית מאידך? איך היינו מגדירים את בהגדרות הלכתיות את מצוות תפילין ומזוזה מחד ואת מצוות ציצית מאידך? בהגדרות הלכתיות איך? גברא או חפצה, תסביר לי. זה מילים יפות, אבל אני
זה רק מצווה על הבגד, לא?
אוקיי,
אבל מצוזה זה גם
מצוזה זה גם כן תפילין, זה לא ממש זה חובת גברא, אבל במצוזה זה חובת אדם, זה חובת הבית, את הדר בבית, אין חובה לבית לבד, חובה את הדר. טוב, אולי יש בזה משהו, אבל לא זאת הנקודה משמעותית. טוב, אני רק אומר את הנקודה המרכזית בעיניי, והיא כמובן תפילין ומזוזה הם חפצי קדושה, ציצית נקראת חפצי מצווה, והכלל בהלכה חפצי קדושה נגנזים, חפצי מצווה נזרקים. תיאורטית, ציצית שבלתה, אפשר לזרוק אותה. לא נוהגים כך היום למעשה, בגלל שקצת לא נעים לנו וכו', אבל בחינה הלכתית יבשה, חפצי מצווה נזרקים. כן? חפצי קדושה כמובן נגנזים, כי אין קדושה. למה יש קדושה בתפילין ואין קדושה בציצית? סיבה פשוטה. בתפילין... מה?
כתוב שם השם.
הקדוש ברוך הוא מופיע בתוך הציצית והתפילין. בניגוד לציצית, שהמקסימום שיש בה, במקרה הטוב, זה פתיל תחלת, כן? ועוד נדבר הרבה על פתיל תחלת הזה, מה תפקידו, מה משמעותו וכו'. טוב, אז אם כן, זה כבר אומר לנו שכשאנחנו באים אל המצוות האלה, כמובן בפרשה הראשונה מופיע, אם תרצו, המצוות שיש בהן קדושה, כן? ובפרשה השלישית כמובן מופיע המצווה שאין בה קדושה ויש בה רק יחפת של מצווה, ולזה גם כן יש כמובן משמעות שעוד מעט בעזרת השם בשבועות הקרובים נעסוק בהם בהרחבה. בואו נתחיל נגיעה קטנה במצוות תפילין, מהות מצוות תפילין. אבל לפני כן משפט אחד, מישהו יכול להגיד, הסביר לי את המילה תותפות, והיו לתותפות בין עיניך. איך אתם מסבירים את המילה לתותפות? מה פירוש המילה הזאת? סתם. מה אתה אומר? אתה לא יודע. עכשיו אתה רואה שאתה מחייך, חשבתי שאתה יודע את התשובה. כן? נו, מי יודע מה התשובה, מה פירוש המילה לתותפות? תותפות זה ארבע. הנה, כבר שמענו את הפירוש הטוב ביותר שאפשר, זה כמובן למה הוא הטוב ביותר, כי רש"י מביא אותו בשם חז"ל, וכמובן זה פירוש בלתי אפשרי, זה ברור, כן? כי מה זה תותפות זה ארבע? כי אומרים לנו שתת בכתפי שתיים, פת באפריקה שתיים. וזה אומר לנו שבתפילין שלוש צריכים להיות ארבעה בתים. כידוע לכם, בתפילין שלוש יש אותו סימן תומי, הוא גם משמש שארבע פרשיות נמצאים בארבעה בתים נפרדים בתוך התפילין. וכמובן השאלה, שאלת המפתח היא, ממתי התורה מדברת איתנו בכתפית ובאפריקנית? כן? למה לדבר בשפה כזאת? עכשיו אני ארגיע אתכם ואומר שברור שמה שחזל אמרו כאן על תותפות כארבע וכולי, זה כמו שאומר הרמב״ם בהקדמתו למשנה, שכוונת חזל היא רק למצוא לזה רמזים בכתוב, דהיינו זה שבתפילין שלוש צריכים להיות ארבעה בתים, זאת הלכה למשה מסיני, כך קיבל משה בהר סיני, כן? אבל באו חזל ורצו למצוא לזה רמז בכתובים, אז ברמז הם אמרו את הדבר הזה, ולא, זאת, לא, זה לא אומר שזאת הייתה כוונת תורה במילה לתותפות, כי למילה לתותפות יש משמעות אטימולוגית, בעברית, פירוש מילולי למילה תותפות, יש לה פירוש אחר, כן? למשל, עוד דבר, פרי עץ הדר, כולנו יודעים מה זה פרי עץ הדר? אתרוג, איך אנחנו יודעים שפרי עץ הדר זה אתרוג? אז הגמרא במסכת סוכה אומרת למשל, שכן בלשון יווני קוראים למים הדר, כן? כולנו יודעים, הידרו, כן? זו המילה היוונית, כן? ואז שוב התורה עוברת לדבר אותנו ביוונית, כי פרי עץ הדר זה עץ שגדל על כל מים, וזהו זה אתרוג. עכשיו לא נכנס לשאלה בוטנית, מה זה גדל על כל מים, נעזוב את זה. אבל אומרים לנו שזה צריך להיות פרי שקשור במים. איך אני יודע שקשור במים? בגלל המילה הדר שזה הידרו, ביוונית. התורה לא עוברת לדבר איתנו ביוונית. התורה מדברת עברית בדרך כלל. גם כאן, פה הרמב״ם מתייחס לזה בפירוש בהקדמתו למשנה. הוא אומר, אל יעלה על הדעת שזה שאנחנו אומרים שפרי עץ הדר זה אתרוג בגלל מה שכתוב הידרו וכו'. אל יעלה על הדעת. אומר הרמב״ם, ברור שזה שפרי עץ הדר זה אתרוג בגלל שקדוש ברוך הוא אמר למשה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, אז הוא אמר לו אתרוג. כפות תמרים, אמר לו לולב, ענף עצבות, הדס, ערבי נחל, ערבה. כך הוא אמר לו. כן? מה שעושים חז"ל זה למצוא רמזים בתוך הכתובים, איך אני יכול מתוך הכתוב למצוא רמז לכיוון הזה של של האתרוג במילה פרי עץ הדר. לכן זה יפה מה שאתה אומר, כן? אבל זה לא פירוש המילה, זה מדרש חז"ל המילה כדי לשקף שם את אותה מסורת שיש בידינו על ארבעה בתים בתפילין. לא אלאה אתכם עכשיו כי זמננו קצר, אז אני אומר רק את המשפט הזה. פירוש המילה לתותפות, קודם כל הוא מילה יחידאית בתנ״ך כולו, לכן קשה לדעת את משמעותה, אבל יש רק מקום אחד שבו זה מופיע במשנה, הביטוי הזה מופיע עוד פעם במשנה, בפרק שישי של מסכת שבת מופיע ביטוי תותפת, לא תצא אישה וכו', לא בתותפות ולא בסנהדרין, כן? ושם ההקשר הוא של תכשיטי הנשים. כך שהמילה תותפת במשמעות ישירה שלה כנראה מסמלת איזשהו תכשיט, ומתוך ההקשר במשנה נראה שמדובר בתכשיט ראש. כך שאומרים והיו לתפות בין עיניך, זה התקשט בתפילין בראש. מה המשמעות של ההתקשטות הזאת? על זה כבר נחכה לשבוע הבא.